יש המשנה, המשנה מציגה לנו פתרון של חלוקה, שייך לא כל. והשאלה הראשית שכמובן הראשונים לא מנסחים, כי לחוץ זה כדבר פשוט, אם נסתכל על החלוקה כיחלוקו, מעין שרה, ואז הוא מאוד דומה לכל יעלם גבר, ומאוד דומה למען השלישית, כל יהיה מונח, אלה הבדלים קטנים, מתי אני מפעיל פשרה זו, מתי אני מפעיל הנחיה אחרת. או שאני אומר שיחלוקו זה לא פשרה, זה פסק ודאי, כי אני מפעיל את הכלל של המוציא מחבר עליו ראייה בצורה כפולה. גם הוא מוחזק בשלו, גם הוא מוחזק בשלו, ואז החלוקה משקפת את המוחזקיות המקבילות והרציפרוקליות. וזה משנה את האופי של יחלוקו, הוא ממש שונה משאר הנחיות שמופיעות בגמרא ליד הבבא. וכמובן, השאלה שעומדת מאחורי השאלה הספציפית הזאת, מה המפה של 2% מטלית? כשיש שתי אחיזות בטלית, שתי ידיים, יד של ראובן ויד של שמעון האוחז בטלית, איך אני ממפה את הטלית? אם אני באמת אומר ששמעון מוחזק בשלו וראובן מוחזק בשלו, ואז אני מפעיל את הפסק ועדה של המוציא מחברו לבריה, ויחלוקו זה רק הפעלת המוציא מחברו לבריה בעצם בשתי גיחות, בשני תשלומים, או שאני אומר לו, שני אנשים תופסים בטלית, כאן יש שתי אופציות, מרצה שהם היום נפתח את שתי אופציות, אבל אני לא אומר שכל אחד מוחזק בשלו. מכיוון שאין כאן מוחזקות הדדית, כל אחד בחצי הטלית, אני חייב לרדת לאיזה מחדל פשרה של יחלוקו שהוא סוג של הנחיה ומשהו פרוצדורלי, איכשהו אני מכריע את הנושא בלי לתת מענה אימפירי ומענה של ראיות ושל עובדות והוכחות. השאלה הזאת ראינו דרך הראשונים שניסו לחלק בין יחלוקו לבין כל דיאלם כבר. ובעצם ראינו שני חילוקים. החילוק של רבנו חננה, שזה החילוק הדומיננטי, שההבדל, וזה כמובן משהו אינטואיטיבי, ההבדל הוא שבשניים מאוחזים מטלית יש אחיזה, בכל דיאלם כבר אין אף אחד שאוחז באונייה, בסירה, כי הסירה נמצאת במים. אבל שאלה איך להבין את רבנו חננה. אז גישה אחת אומרת, וזה ראינו בתשומת הדשן, שבן חננה לא התכוון לומר שידי אחיזתם הופכים להיות מוחזקים. זאת לא כוונת רבן חננה. כוונת רבן חננה זה מכיוון שהכל דין דיאלם כבר זה איזה דין אגרסיבי, חייתי, לא מנומס, אז אם אין לנו אופציה, בבא בתרא נפעיל אותו. אבל להוציא דבר מתחת שאנשים שאוחזים מטלית ולתת ולהנחות אותם כל דיאלם כבר, זה אני לא אגיד. לבין חננה, הגויים הזה אחיזה לא יוצרת מפה של מוחסקות חלקית, היא רק בולמת כל דיאלם כבר. אני לא מפעיל כל דיאלם כבר, אז אני בוחר בהנחיה אחרת של יחלוקו. זה בניגוד למה שראינו בבעלי התוספות, בעיקר בבבא בתרא וגם אצלנו, ואני רוצה שהם נעמיק היום בתוספות אצלנו, ואולי גם ברש, לא ברור מה כוונת הרש, שעדי אחיזתם הם מבחינים להיות מוחזקים, כל אחד מוחזק בחצי הטלית, ואז הדבר מתפקש על פי הכלל של המוציא מחבר עליו הראייה, לא על פי איזו הנחיה שביתים מטילים, על פי הכלל של המוציא מחבר עליו הראייה, רובין מוחזק בחצי הטלית, שמעון מוחזק בחצי הטלית, לשאר התוספות, ענן סעדי, מיידי תפיס הידידהו, מיידי תפיס הידידהו, וכל אחד מקבל את שלו בתורת ודאי, ולא בתורת ספק והנחיה, מדין המוציא מחברו עליו הראייה. אלו הם שתי הבנות רבן חננה, וראינו שאולי הרמב״ם יותר נוטה בכיוון הראשון דווקא כמו בתשומת הדשן, כי הרמב״ם מחדש שלא צריכים אחיזה פיזית מספיק שייכות וזה שהוא עומד ליד הסמטה, אבל לא דרך שהוא אוחז, אבל התורה חושב שלפי הרמב״ם הם באמת אוחזים מטלית דרך ישיבתם ליד הסמטה וליד החצר של שניהם. בניגוד לכיוון הדומיננטי הזה שמופיע ברבן חננה, ראינו גישה מינורית, בריבה בבבא בתרא, גם נגיע לזה מרצה שם היום ברש"י. הגישה אומרת שהעניין של אחיזה לא משפיע, אני רק סוגר, העניין של אחיזה לא משפיע, כי הרי הגמרא בדף ג' משווה בין יחלוקו לבין מנה שלישית, ומנה שלישית אין אחיזה לפי הריבה. התוספות כבר מתרצים שנחשבים שניהם מוחזקים על פי הנפקד, על פי השומר, על פי העד השלישי. ועל כורחינו שההבדל בין יחלוקו לבין כל דיאלם כבר זה לא אחיזה, אלא חשש של רמאות. ויחלוקו אין ודאי רמאות, כל אחד חושב שהטלית שלו, שאין כן, במנה השלישית וכל דיאלם כבר שברור שיש ודאי, אז אנחנו ניסוג לעמדה שמרנית ולא נגיד יחלוקו, בידים של הריבה, הצליל של הריבה, שבעצם מסתכל על יחלוקו כסוג של פשרה, כסוג של הטלת איזה הכרעה על שניהם, לא על פי המציאות, ואז יש לחשוב שלושה מנות. אם אני רואה יחלוקו כאיזה הכרעה ודאית, אז תמיד ביתן עומדים בו לחשש של שקונים, אבל זה התפקיד של ביתן, להגיע להכרעה אימפירית ולהביא ראיות, ולהגיד אם עושים מחבר עליו ראיה. כל החשש הזה של שמרנות, לכאורה, אומר שלפחות לפי הריבה, הדין שיחלוקו הוא מעין פשרה שביתן מתאים. היום עומדים בפנינו שני אתגרים נוספים. אתגר ראשון, הסוגיה של רבנן ורבי יוסי, שהתייחסנו אליו קצת, אבל האם הסוגיה הזאת מוסיפה גורן? וצריכים להסתכל על הסוגיה עצמה בוואקום, צריכים להסתכל על הסוגיה דרך הראי של רבנו חננאל ומי שהלך בעקבותיו, צריכים להסתכל עליו גם דרך הראי של רש"י, או ריבה. כן? האם יש גורם נוסף לכל השאלה מתי הם יחלוקו, שהגמרא בדף ג' תורמת? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, הגמרא בדף ב' ומדבט משווה לא בין יחלוקו לבין כל דיאל מגבר או בין מנה שלישית, אלא היא מעלה קושיה קצת מוזרה, הרי הדין של יחלוקו סותר לדין המוציא מחבר על הראיה, שכאן הגמרא מעמידה שניהם כשווים, לפחות בהווה מינה, שזה באמת 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 נוטה לכיוון של התוספות, ומזה לקחת את התוספות מה שהם אמרו, כמובן נצטרך לראות מה המסקנה ומה התשובה של הגמרא. זה שהגמרא מקשה, ורבנו שאומרים ומוצאים מחבר עליו הראיה, למה כאן הם יחלוקו, המשוואה הזאת וההקבלה הזאת אולי אומרת דורשי. אז שתי המטרות שלנו היום, זה להסתכל על הסוגיה בדף ג', האם יש גורם נוסף בסוגיה, ולחזור לסוגיה בדף ב' ומ"ב, ולראות שמה מה יוצא מתוך ההקבלה הזאת והקושיה של יחלוקו מול המוצאים מחבר עליו הראיה, לפי הבנות השונות בראשון. אז מבחינת הסוגיה בדף גיון א' ורבי יוסי ורבנן, אז קודם כל יש להתייחס למחלוקת בבקום. בואו נשכח מהרש"י, נשכח מרבינו חננאל. שואל את עצמנו מה הסוגיה הזאת אומרת לנו. מחלוקת רבי יוסי ורבנן, הגמרא שואלת לפי שניהם איך לבין יחלוקו, או לפי שניהם יש איזושהי שמרנות שמכתיבה לנו. לפי רבי יוסי זאת שמרנות מוחלטת, כותבית, אני מקביע את הכל. לפי רבנן, אני מקביע את המנה השלישית, אבל שניהם הולכים לכיוון הזה של שמרנות. אז מה בעצם הוויכוח שלהם? בואו נגיד לפי ראשון שלישי, לא רש"י, לא רבי חנן, לא ריבה. נמצא איזה פתרון של יחלוקו, של כל דיאלון כבר, נגיד איזה סיבה אחרת. למה אומרים כל דיאלון כבר בארבע, למה אומרים יחלוקו בשניים אוחזים, מטליטין, תשכח מהגורמים של רבי חנן הללו, והגורמים של הריבה. מה הסוגיה הזאת אומרת לנו? הרי למה צריכים ללכת בראשונים? יש בגמרא התייחסות לשאלת יחלוקו מול גורם אחר. אז נסתכל בגמרא בדף ג' עמוד א', משתמע שבאיזשהו שלב, לא לפי ראשון זו או אחר, אני שואל את עצמי, התנאים עצמם כנראה שהם מתווכחים דווקא מנקודה הזאת. כי מה הגמרא אומרת? שלפי רבנן, לפי הפשטות, לפי רבנן, למה אני אומר יחלוקו במשנה בדף ב' ואני אומר יהי מונח במשנה בדף ל"ז? עיקר למימד התורוויו. היכולת שלי לקלוע ולעשות משהו פרפקט שמשקף את המציאות בעצם מדרבן אותי, מניע אותי, מוביל אותי בכיוון של יחלוקו. בעצם אם אני יכול לקלוע, אם אני יכול לדייק, האופציה הזאת של דייקנות, של להיות מדוקדק, אפשר לממד את הרוויהו, בעצם גובר על הרמאות. לא כך אכפת לי רמאות, כשאני יכול לעשות משהו שמשקף את המציאות שקרה. ואני יכול בעצם לטעם ולתזמן איזו פשרה או משהו, אמירה שתהלום את מה שקרה. ואז ביחלוקו שזה אפשר את הרוויהו, שניים מוכסים יחלוקו. במנה שלישית שזה אי אפשר את הרוויהו, אני הולך בכיוון אחר. לפי רבי יוסי, יש גורם אחר, וזאת החשש, וזה החשש של רמאות. אני לא רוצה לעזור לרמאים ולעזור להם בגזלתם ובשקר שלהם. לאחר מה נאמר כאן, לפני שנגיע לראשון זו או אחר, נסתכל בתנאים. לכאורה יש לנו את המחלוקת הבסיסית שלנו. לפי רבי יוסי, החשש של רמאות גוברת על הכל, בולמת אותי. סתמת את הדרך שלי לחלוקה, והופכת אותי למשהו פסיבי. החשש הגדול הזה של רמאות גורם לי לנקוט בעמדה שמרנית. כי סך הכל, כנראה שביוסי תפס, שיחלוק לזה סוג של פשרה שביתן מטילים, ואז כפי שאמרנו בשיטת הריבה, ביתן צריכים להיות מאוד שמרניים, אם לא רוצים להיכנס ולהתערב, כי בעצם מה זה יחלוק? הוא התערבות. אין אף אחד שמגיע לו תלית, זה הקפאה, זה תיקו, ביתן נכנסים, ביתן מחלקים מתנות, ביתן נותן לכל אחד חינם כדי לעשות פשרה פה, זה הכל מונע ידי ביתן, אנחנו לא רוצים להיכנס ולהתערב ולהתנפל על הבעלי דינים אם נעזור לרמאים. אז אני חייב מצב נקי, מצב שאין רמאות, ואז זה מזמין אותי להיכנס, כי בעצם לפי רבי יוסי, יחלוקו זאת כניסה של ביתן למקום שהם לא שייכים, כי אני מטיל עליהם שרה. רבנן חוקים, רבנן כנראה הבינו שהיחלוקו הוא לא התערבות של ביתן, אלא ביתן בעצם מגיבים. כל אחד נחשב מוחזק בחצי, הדין שלה מוצאים מחברו עליו הראייה, בעצם מכתיב שכל אחד יקבל את החצי שבו הוא מוחזק. ואז אני לא חושש רמאות, יש את הגורם הנוסף שמרצים צריך להיות מה הגורם הזה של אף שלמים את התורביו, אבל בעצם ההדים של המחלוקת היא הדים של אותה שאלה גדולה שלנו, ואז זאת אומרת המחלוקת שהעלינו בראשונים יכולה להיות את המחלוקת בתנאי. וזה בעצם המגמה הכללית של למדנות פריסקאית, לראות את אותם שאלות ואותו היגיון במחלוקות שונות ובשכבות שונות. שאותו דיון בין רבי יוסי לבין רב מאיר שהתפרץ בשאלה, איקה ללמד את יוסי לחכמים, איקה ללמד את רביו, רמאות היא בעצם אותה שאלה של בן חננה או של הריבה או שתי גישות שונות בבן חננה. לראות את זה כדברים חופפים, אותם דיונים במשך הדורות, למרות שיש ביטויים שונים לאותו היגיון. אז זאת אומרת, לפני שניכנס לתוך ראשון זו או אחר, התמונה הכללית שבנן לא כל כך חוששים לרמאות. יותר מעניינים בשאלה האם החלוקה הזאת הולמת את המציאות, באמת שנחדד את זה. לפי רבי יוסי, אני ניגש לכל השאלה עם חשש שאני לא רוצה לעזור לרמאים, כי סך הכל אני עושה משהו מלאכותי ולא משהו אורגני, אני מתערב ואני לא מגיב. ואז כדי לתערב אני חייב בצב שהוא חמרתי ואין כאן חשש שאני עוזר לרמאים ופושעים, כן.
יכול להיות שהגענו לפי חכמים בסוג של פשרה, אבל
השבועה
היא מחזקת את
הוודאות. בסדר, עוד לא הזכרתי את השבועה. מתשם, זאת התחנה הבאה. איך כל זה משפיע על שבוע? ונקדיש שיר מיוחד לשאלת השבועה. מתשם, עוד כמה תקעות, נעלה הווה מינו של אפי רבנן. זה גם כן עניין של פשרה. אפשר להבין איפה שלמד את הטובה, בדרך אחרת, בראש של אפי רשי צריכים להבין את זה ככה, כי מה שצריך למשוך את כל הדיון לרמאות. אבל גם אם נגיד שאיפה שלמד את הטובה זה משהו אחר, ייתכן שזה דרך ההסתכלות של פשרה. אבל הייתם צריכים לפעמים לדעת לשחק את הסוגיה. אילו לא להיות מובל דרך הראשונים, ולקחת כמה צדים אחורה, לפני שאני שואל איך המחלוקת הזאת משחקת לפי בן חננו, משחק לפי רשי ריבה, אני חייב להגיד מה המחלוקת הזאת אומרת לי, לפני. בוא נגיד שאתה גר במאה השמיני, לפני רשי ריבה בן חננו, אתה יושב מול גמרא ויש מחלוקת תנאי, ואיך אתה מגיב, מה זה אומר לך? כן, אם היית גר במאה השמיני, הייתי יודע הרבה יותר תורה, וזה הרבה יותר קל, הייתי צריך וזקוק לרשי בן חננו. אבל בעצם לא להיות תמיד נגרר דרך הראשונים, אבל במיוחד כי יש מחלוקת ודואליות כל כך בולטת, מה אני רואה בתוך הדואליות הזאת, אחר כך, איך רבי נחננו הבין אותו, איך רבי בו הבין אותו, אבל להשתחרר מהראשונים לפעמים, כן.
זה לא שרבי יוסי יודע שאין רמאות, יש מצב שבו אין
רמאות,
יכול להיות יותר סביר אפילו שיש
רמאות. כן, אין ודאות של רמאות, כן. ייתכן שיש רמאות.
מה שמתחיל אותו זה שמרנות, זה שיכול להיות תרחיש לא סביר שבו אין רמאות,
אני יכול להגיד לעצמי שאני לא עוזר לרמאי, אני יכול לחלום, אני יכול לשלוט את עצמי, אני יכול להגיד שאני מתקדם כי אני לא עוזר לאדם שהוא בטוח רמאי או לגורמים בעלי דינים שהם בטוח שקרנים. ברגע שיש ודאות של שקר, אני חייב לסגת. ברור שיש סבירות גדולה שיש רמאי פה, אבל יש גם סבירות, יש אפשרות שאין רמאות, אז אני יכול להתקדם ולטיל את הפשוחת שלי. כך, שוב פעם, אפשר להגמיש את השיטות לשני הכיוונים, להגיד שרבנן זה גם כן פשרה, ולהגיד שביוסי הוא כליאה להמוץ מחבר עליו הראייה, אבל הנטיות כאן ברורות. כמובן, כל זה בהנחה שהשיקולים האלו שביוסי מכניס ורבנן מכניסים נשארים למסקנה. כן? תשתחרר לא רק מהראשונים, תשתחררו מהגמרא. מישהו היה נכנס לכיתה, והיה מקשה, יחלוקו מול מנה שלישית. היית אומר שכל המשנה, דף למד זין, זה חידוש לא בדיני בית דין, איך בית דין מכריעים ויחלוקו וכל יום דבר ושגיד דיינה וזה, מה זה? אז זה דין במה? שומרים. יש לשומר חובות וחיובים, צריך להיות נאמן לבעל אמיתי, וזה בלתי אחראי שישחרר את הכסף לפי כל מיני הנחיות מסופקות. שחובת השומר לשמור את החפץ עד הבירור האחרון. ואם הוא לא יכול לברר, שישמור את החפץ עד שיבוא עליו. זה תפקיד, זה התפקיד שלו, זה החובה שלו. וככה באמת טוען הרשב"א. והרשב"א, כל המשחק פה נופל למסקנה. אין כאן גורם נוסף, nothing to see here, בואו נתקדם הלאה, אין כאן גורם שהגמרא מוסיפה, במיוחד לפי רבי חננאל, זאת גישה מאוד אלגנטית, ככה להתקדם ולעבור את הגמרא הזאת שהיא גמרא די קשה, למה הגמרא מכניסה כל מיני גורמים חדשים, גם לפי רבי יוסי, גם לפי רבי חנן, הרי אמרנו שהגורם המרכזי הוא האחיזה, אוחזין שני, הגמרא אולי שוקלת, מפלרטטת, אולי יש גורמים החדשים, אבל בסוף היא אומרת לא, זה לא מופיע בהגמרא, אבל אפשר לשלול את כל הדאטה ואת כל האינפורמציה החדשה לפי הרשב"א. אבל אנחנו מתייחסים לסוגיה כאילו היא קיימת גם למסקנה, במיוחד לפי רבנן, כי אנחנו פוסקים כרבנן, ואז אנחנו ניגשים לסוגיה מה אומרת ההגמרא הזאת. הרי לפי רבינו חננאל אמרנו מתי החלוקו ומתי חוקים, כשיש אחיזה, כל אחד מוחזק בשלו, זה מספיק כדי להפריד בין יחלוק ובין כל דיון דבר. אבל הגמרא כנראה, בדף ג' מוסיפה עוד מרכיב. מתי אני אומר יחלוקו? לא רק כשיש אחיזה הדדית, כי גם במנה שלישית יש אחיזה הדדית לפי הבנת התוספות שהנפקד אוחז עבור שניהם. אלא אפשר למימר לתורניו. אני דורש שניהם. לא רק אחיזה פיזית, אלא גם יכולת שהחלוקה משקפת את המציאות. לא רק שבפועל הם אוחזים ותופסים, אלא שייתכן שהחלוקה היא בעצם כליה. מה נאמר כאן? מה זה אפשר למימר דתורניו? מה נתווסף כאן? אפשר למימר דתורניו. אז קודם כל יש מחלוקת בין הקצות לבין השח. לפי השח, באמת אני לא דורש אפשר למימר דתורניו. מישהו יודע מה טוען השח בעצם בתגובתו לשולחן ערוך? מה אומר שולחן ערוך? במצב של...
מישהו אומר
שולחן, אני חושב שאנשים
לא זוכר
ימים
ביניהם.
לא חייב כסף, הוא חייב כסף כי הוא גזל, נכון. ואין כאן אפשר למימר דתורניו. ואז המסקנה מתבקשת שלא נגיד יחלוקו, ובכל זאת השולחן ערוך פוסק לפי הפשטות יחלוקו. ומה השח טוען? מישהו יביא את דף המקורות, פרסמתי אותו. כן, השח טוען, ולא אמרינן יהי מונח, כיוון דלא תביא לה אם כן לקה רמאי. מכיוון שאין כאן רמאות, במצב של שני נגזלים ולא ברור נגזל. אז אני לא דורש את הגורם הזה של אפשר למימר דתורניו תמיד. אני רוצה שלפי השח, אפשר למימר דתורניו זה לא גורם לחוץ. מישהו יכול להשלים את המשפט? הוא רק גורם לחוץ במקום דה...
חשש.
יש חשש רמאות. אז אני מקזז את החשש לפי הרווח. רווח וחשש, הפסד וחשש. צד אחד, יש את השיקול של רמאות. צד שני, יש רווח ויכולת לקלוע. 3.2, כדור שלישי, אז יש סיכון גבוה, אבל יש רווח גדול. אז הרווח גובר על הסיכון. אבל במקום שאין סיכון, אני יכול להתקדם עם חלוקה, גם בלי הרווח הזה של אפשר למימר דתורניו. בתנאי שיש אחיזה, אם זה אחיזה של הטלית במשנה, או אחיזה על ידי גורם שלישי, שאוחז עבור שניהם במשנה למד זין ובמקרה של השולחן ערוך. זאת אומרת, לפי השח, הגורם של אפשר למימר דתורניו, הוא לא גורם נחוץ. רק נחוץ במשוואה הזאת, בין יחלוקו של המשנה ושליים אוכזים לבין המון השלישית, שם יש את החשש הרמאות, אז אני צריך להתגבר על החשש דרך האפשר ללמד את הרבה. במקום דאין, ודאי אין רמאי, לא רק שיש סיכוי שאין רמאי, ודאי אין רמאי, אז לא אכפת לי אפשר ללמד את הרבה. ואז לפי השח, הגמרא כאן לא מעמידה גורם נחוץ נוסף. הגורם היחיד שנחוץ כדי להגיד יחלוקו זה אחיזה. למה? זה חוזר לשיר הקודם. למה האחיזה חשובה? בגלל שזה מנחה אותנו לכיוון אחד של המשטרה, או בגלל שזה יוצר מפה שלנו, מצליח לחבר לה בראייה, אבל אין גם גורם נוסף. אבל הפשטות של הגמרא, וכך תורן הקצות, שהגמרא מוסיפה מרכיב. כדי להגיד יחלוקו, לא מספיק הגורם של רבנו חננאל, אנשים אוחזים, זה מסביר למה בהו ארבע אני לא אומר יחלוקו. אבל אני אומר יחלוקו רק כשיש שני גורמים. גורם אחד, אחיזה. גורם שני, אפשרות שאני קולע לפי המציאות שהתרחשו. זאת אומרת, אם תסתכלו עליי, אני מצמצם את הכיף במקרים שבו אני אומר יחלוקו. תמיד, למדנות זה, הכיף משקף את האופי. כמו שאתה מרחיב, יש אופי אחד. כמו שאתה מצמצם, יש אופי אחר. זה מטיל עוד גורם. מתי אני אומר יחלוקו? שיש שני גורמים. גורם אחד אוחזים, למעט ארבע. גורם שני, אפשר ללמד את הרוויו, למעט מנה שלישית. מדובר שני תנאים. אז מצד אחד, ברור שהכיוון, המגמה היא בכיוון של התוספות, נגד תרומת הדשן והרמב"ם. כי אם התפקיד של האחיזה זה רק להפריד ולהגיד מתי אני לא אומר כל דיון כבר, אז מספיק שיש אחיזה לבלום כל דיון כבר. למה אני דורש עוד תנאי? לכאורה, התנאי היחיד שנחוץ כדי לבלום כל דיון כבר, שיש אנשים שתופסים, אני לא רוצה ליצור כאן ג'ונגל. אז יש אחיזה, לא אומרים כל דיון כבר. אין אחיזה, כל דיון כבר הוא ארבע. להגיד עוד תנאי, יש לנו את הטרוויה לבלום כל דיון כבר? אז מבחינת ההיגיון הכללי, המגמה כאן, הנטייה היא בכיוון של התוספות. ואז נשאלת השאלה, מה נאמר כאן? אם באמת צדקנו בשיעור הקודם שלפי התוספות, זה ששני אנשים מאוחזים, אז כל אחד נחשב מוחזק בחצי התלית, למה האחיזה היא לא מספיק? למה אני דורש גם את התנאי של אפשר ללמד את הרבה? למה אני דורש את שני התנאים האלו? מי יש שני? אם אפשר לומר שאין תנאי של מסקנה הכל נופל, אפשר לומר כמו שח, שזה לא תלאי נחוץ, זה רק מקזז את הרמאות. אבל בהנחה, נגד השח, כמו הקצור, ונגד הרשב"א, של המסקנה, נראה את זה בתוספות. כדי לעשות חלוקה, אני דורש גם ששני מוחזקים, וגם יכולת לומר ולמד איזה נרטיב ואיזה סיפור ואיזה תרחיש, ששניהם הרימו ביחד. למה אני דורש שני תנאים להגיד אם עושים מחבר או לבריה בצורה הדדית? זה חידוש לכאורה בהבנת הדין של עושים מחבר או לבריה. וכאן הגענו לגרעין, כאן הגענו לקור, ממש לתוך הסוגיה. הבטחתי לכם שהדיון פה הוא לא על יחלוקו ולא שניים עושים את הלית. הדיון אמיתי הוא על מה עושים מחבר לבריה, אם קופים, 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 מגיעים לתוך. הגמרא בבבא קמא אומרת, דף מ"ו ומ"ב, גמרא מפורסמת, מה המקור להמוציא מחברו עליו הראיה? אז מקור אחד מביא הגמרא מפרשת כי תישא, מבעל דברים ייגש אליהם, שדווקא מוטל על התובע להגיש ראיה. אחר כך אומרת הגמרא, למה לי קרא סברי? סברה פשוטה, מאן דקרב לי כאב ראש לבייסי. למי שיש לו כאב ראש, הוא ילך לרופא, אני אין לי כאב ראש, למה שאני אלך? לכאורה, הכפילות הזאת נותנת לנו שיש שתי אופציות בהבנת המציא מחברו עליו הראיה, וכאן כמובן זאת אחת מהיסודות של כל עולם הדינים האמנות, במיוחד מסכת בבא מציעא, ונחזור לזה פעם אחר פעם. איך להבין את הדין של המציא מחברו עליו הראיה? למה המוחזק גובר? אפשר לומר שיש לו ראיה בסיסית, ובהיעדר ראיות יותר חזקות, הראיה שלו מנצחת. לכל יהודי יש חזקת כשרות. החוצה שלך יש חזקה, לא שגנבת, כי יש לך חזקת כשרות. או יצרת, הרגת, קנית, אני מחזיק, אני מניח, יש ענן צעדי, אני מניח. כמובן, אם מישהו יביא עדים, משטר או משהו אחר, זה יגבור. כי הראיה כאן מאוד 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 חלשה, מאוד נמוכה, מאוד רדודה. אבל בוואקום, כשנגיע לסוף הדרך, אני מפעיל את הראיה לטובת המוחזק, עם ברור שהחוצה שלך, שהכסף שלך, שהבהמה שלך. מאידך, יש לומר, וכאן כמובן נחזור לדברים האלו במסגרת של סוגיית מיגו, שהניצחון של המוחזק הוא לא אמפירי. הנה, אין לך ראיה, אין לי ראיה משפטית, אבל יש לי ראיה מאוד מאוד יסודית, מובנית. אין לאף אחד ראיה. ברגע שאין לאף אחד ראיה, צריכים איזה דין, איזה הנחיה, איך בית דין יוביל את המקרא, איך יגיע להכרעה. ובית דין אומרים, בואו נשמוע את הסטטוס קוו עד שמישהו יפעיל אותנו ויפעיל את המנגנון וייתן לנו. נניח לכלבים לישון. שביטוי, כלבים נשענים, בואו נלך להם לישון. קום לראה אותם. לא תופס. אני תובע. אף אחד לא הביא ראיות, אז מקפיא, נשמור. במילים של רב לכנסים, זה דווקא השבוע שבו אנחנו זוכרים שהוא בעצם יצר, עוצר מילים חדש ללימוד למדנות. תמיד קרא לזה נאמנות או סטטוס קוו. מה מוחזק נאמן? בהתאר ראיות של עדים, אז מרינים לו שזה שלו. כשבייתם שומרים את הסטטוס קוו, עד שמישהו יביא איזו יוזמה וסיבה ומניע ויורר אותנו אחרת. כמובן, השאלה הגדולה מחכה לנו במערב ועוד איזה חמישה דפים. ומאם אני יוצר מצב שאני מפריד ומפצל ביניהם, שיש לאחד את הראייה אבל השני עכשיו נחשב המוחזק. זה כמובן המקרה של תפיסה. אם ביום שני אתה ניצחת כי היית מוחזק, אבל באמצע הלילה אני תופס, אז ביום שלישי אני מופיע כמוחזק חדש, כי אני עכשיו תופס את הטלית. אבל ברור שאין לי ראייה שהטלית שלי, כי כולנו ראינו שתפסתי. זה מצב שפיצלתי בין שני הגורמים. ביום שני, מי שלבש את הטלית יש לו את הראייה ויש לו גם כן את הסטטוס קוו. עכשיו, ביום שלישי שתפסתי וכולם ראו שתפסתי, עכשיו אני הסטטוס קוו, אבל אתה יש לך ראייה מאתמול. זה כמובן, זה הדרמה הגדול של תפיסה שמתשם אליה נגיע. מאוד 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 סביר לומר שאין כאן אקסקלוסיביות. לפעמים אני מפעיל מנגנון אחד, לפעמים אני מפעיל מנגנון אחר. בדרך כלל, הלכות שהן ממש ממש, איך אומרים, באנגלית ubiquitous, כל כך מקיפות וצצות כמו פטריות בכל מיני מקומות בש"ס, בדרך כלל הכוח שלהם בעוצמה, לא בגלל שהם כל כך חזקים, אלא שיש שם גוונים שונים. ולפעמים הגוון האחד שייך, ולפעמים הגוון האחר, אני קורא לזה מולטי-הדר היידרה, כי יש את החיה, המיתולוגיה היוונית של ההיידרה, הרבה ראשים, אז מה הכוח של ההיידרה? אתה חותך ראש אחד, אז הראש השני תופס אותך. אז ההיידרה לא חזק, הוא לא כמו איזה קריש נושך, הוא. יש הרבה ראשים, אז אתה לא יכול להביס אותו, כי כל פעם שאתה מביס ראש אחד, הראש השני תופס אותך. אז בדרך כלל הלכות מאוד מאוד מכריעות ומכניעות בהלכה, זה בכלל שיש להם הרבה רבדים, עניין של רבדים, כמו נראה שנראה במיגו. אני לא אומר תמיד מיגו או ככה או ככה, לפעמים במסגרת מסוימת מיגו פועל בצורה מסוימת, ובמסגרות אחרות, למרות שהמיגו הזה לא שייך, יש מנגנון אחר של מיגו. אז גם כאן מאוד 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 סביר לומר שיש שני סוגים של חזקת ממון, לפעמים סוג אחד אתה שייך, וגם אם אני יוצא עבירה שסוג הראשון לא שייך, עדיין חזקת ממון תופסת, כי יש את המרכיב האחר, הבית האחר, אלמנט האחר. זה כמובן במטלמדס, איך להסתכל על הכוחות האלו שהן כל כך פנימיות וכל כך שוטות על המערכת הלכתית. לכאורה כאן אנחנו מגיעים לשאלה הזאת. ההבנה הפשוטה שראינו בתוספות, ונחזור לתוספות בבבא בתרא, אומרת, הנה, אני ממפה את הטלית שרובין מוחזק בחצי, שמעון מחזיק בחצי, הנה, יש סטטוס קוו חלקית לרובין, סטטוס קוו חלקית לשמעון, בואו נחלק את הטלית, מדין המוצא מחברו, לא בראיה. אני לא דורש יותר. אז אני אנטרל את הגורם הזה של אפשרים בדתרווה, אני אגיד כמו הרשב"א, שזה לא שייך למסקנה, כמו השח, שזה רק נחוץ לקזז את הרמאות, אבל עקרוני, אני יכול לחלק את הטלית ככל ששניים אחוזים או ששלושי אוחזת או שניהם. כי כל אחד תווי סבא שלה. מי שדורש את התנאי הנוסף, לכאורה הוא אומר, כדי להפעיל למוציא מחברה לבריה, לא מספיק סטטוס קוו פיזית שכל אחד תווי סבא שלה. אני גם צריך לתת נרטיב ומציאות ותרחיש כדי לתמוך וכדי בעצם לשקף את החלוקה שלי, את המוצא מחברה, אם אני נותן את התהליט לך, כי אני אומר שיצרת רק דקנית. אם אני נותן חצי התהליט לרובן וחצי התהליט לשמון, אני לא יכול רק להגיב לסטטוס קוו. אני צריך לצייר מצב היפותטי שבעצם הימו יחד ואף שלא נעמד את הרבה או אחרת, ולי הנרטיב הזה אני לא יכול להפעיל למוצא מחבר לבריה. כי כל הבסיס של המוצא מחבר לבריה הוא אמפירית. אם אין שום תרחיש אמפירי לתמוך את החלוקה, אני לא יכול להפעיל למוצא מחבר לבריה. וזה בעצם מה שנאמר כאן. אם מספיק מפה של מוחזקות חלקית ריסיפרוקלית, הדדית, או אני צריך גם את הגורם של מציאות שתומכת בחלוקה למוצא מחבר לבריה. וזה בעצם הבדל בין תוספות בבבא בתרא לתוספות בבא מציעא. זה בעצם ההבדל. אם נחזור לתוספות בבא בתרא, תוספות בעצם התעלמו מהמציאות. תוספות לקחו את רבינו חנן על ביצוע הכי הכי תחייה, הכי הכי נקייה, יש אחיזה, רואים שיש כאן שייכות להם, ואז מפעילים ורוצים לחבר על לבריה. תוספות בבבא בתרא, דף ל"ד עמוד ב'. לשאול. כאילו אנו יודעים שיש לשניהם חלק בה, שכל דבר יש להעמיד בחזקת מישהו בידו. זה הלשון שרבינו תם. הם מוחזקים, אני מפעיל מוציא מחברה לבריה לפי המוחזקות, הסטטוס קוו, כל אחד מקבל את החצי שלו. תוספות בבבא מציעא מנגינה אחרת. תוספות בבבא מציעא לא מספיק שיש מוחזקות. אני דורש מצב שבו החלוקה אולי ייתכן שהיא משקפת מה שקרה. הלשון של תוספות, נראית הלשון בהמשך הלימוד, אבל לשון קצת אחר, וזה, בוא נגיד כרגע שזה אותו לשון. ויש לומר דאחזים שני, דחשוב כאילו כל אחד יש לו בא בוודאי החצי, דענן סעדי דמי דתפס היידי דהו, ומה ידע תפס הייתי דהו? איך זה ייתכן? אז כנראה שאני ממלא את התרחיש שהרימו יחד. ואז יש ראיה באחיזתו שחלק שייך לו, ראיה, לא רק סטטוס קוו, ראיה, ברור, אמירה, הוכחה. ענן סעדי, ומה ידע תפס הייתי דהו? מה ידע תפס הייתי דהו? כי כדי להפעיל המוציא מחברה לבריה לא מספיק להגיב למציאות. הנה, אתה מוחזק ואני מוחזק. אני גם חייב לספק סיפור שתומך בחלוקה, שתומך במוציא מחבר על הבריה. השח לא זקוק לכך, כי לפי השח, הגורם הזה של אח של תלווי הוא לא גורם שאני תמיד דורש. זה רק נגד הרמאות במקרה של הטלית. הרשב"א לא צריך לקבל את האמרה הזאת. אבל תוספות ברור שקנו את זה, תוספות במציאא, תוספות בבת רבי נתן לא כך ברור, רבי נתן הבינו את הסוגיה. והלחץ לדרוש את התנאי הנוסף של אף של המימד התרוויו, כי כדי להפעיל מוציא מחברה לבריה לא מספיק שהם מוחזקים, אלא שענן סעדי, למשל ענן סעדי זה אמירה אמפירית, מה ידע תפס הייתי דהו, מה ידע תפס הייתי דהו. אז כאן הגענו לחידוש עצום בדין המוציא מחברה לבריה, החידוש שרק אפשר לראות אותו דרך הסוגיה שלנו, כי בדרך כלל אדם תופס בתלת, יש לו את הכל, יש לו את הראיה, יש לו את המוחזקות, קשה לדעת למה הוא גובר, למה הוא מנצח. אבל ברגע שהם מוחזקים בתהליך והראיה מאוד 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 חלשה, כי אין ראיה, שמוחזקים אולי יש, אבל אין ראיה, ובכל זאת דורשת הגמרא, שרק במקום שיש לפחות תסריט אפשרי, אני מפעיל את המוציא מחבר לבריה, כי אחרת אין לי יכולת להפעיל מוציא מחבר, כן.
אפשר
להכניס את השח
גם להבנה שתרומת
הדשא? אפשר. אני מראה לי שהיא מנצל את זה, הכל פתוח, ברור. כן, אבל תמיד צריכים להיות מינימליסטים, לא לנתוח את זה, זאת אומרת, השח ממוקם ראשונים שמקבלים את הרבינו חנן, והוא לא מבטל ומנטרל את אפשרונים את הדבר כליל, כמו הרשב"א, רק אומר שזה יוצר איזה תפקיד לקזז את הרמות. ואז אחרי מקזז את השני, האחיזה גורמת את החלוקה. ואין סיבה למשוך אותה עוד כמעט רשע. אפשר, צריך לצבור עוד דאטה ועוד אינפורמציה. אז מה שיש לנו בשח, לא כל כך, אין צורך, אין דחף, כן? יש ביטוי שלי, איך אומרים, הלצות, necessity, כן, הצורך הוא האימא של המדנות. אתה לא צריך להגיד משהו, אל תגיד את זה. כי זה דרך לבדוק את עצמם, אתה אומר משהו שהוא לא מעוגן, הוא לא סתם אתה שולף מושגים באוויר, וזורק אלה שלנו באוויר, וזורק דברים באוויר. אז זה בעצם הדרמה של איך של רמד התרוויו, לפי רבינו חננאל, בשיטת הרבנן, לא לפי רבי יוסי, כי שוב פעם אנחנו מתבטאים ברבנן, זה אולי הגישה המרכזית לסוגיה. אנחנו פוסקים כרבינו חננאל, רבי יוסי לא מעניין אותי מה חשב רבי יוסי, כי אנחנו לא פוסקים כרבי יוסי, נצטרך להרכיב את התמונה מרבנן ורבינו חננאל, רבינו חננאל שמפריד בין יחלוקו לבין כל דיון כבר של בבא בתרא, וגם את המרכיב החדש של איך שלמד את הרביו. אפשר לקזז ולשלוט איך שלמד את הרביו דרך הרשב"א ודרך השח. אם אני באמת בסוף מקבל איך שלמד את הרביו, אז כנראה כדי להפעיל מציא מחברו לבריאה, אני דורש איזו תמיכה אימפירית ולא רק אמירה הלכתית שכל אחד מוחזק בחסייתו. זה לכאורה מה שנאמר כאן בסוגיה. עד שבא הרש. הרש כנראה מכניס איזה דברים שלישי לסוגיה. לא ברור אם זה גורם שרק שוב פעם מחזק גורם שכבר קיים, או שהוא גורם נוסף, ואז הוא משנה את כל המשחק ושורה את כל הכלל. מה הגורם של רש? למה אני לא אומר יחלוקו במענה שלישית? והגמרא שלנו אפשר לנעמד את הרביו, ושם אי אפשר לנעמד את הרביו. מה טוען הרש? לא יודע מי זה שייך, הוא יודע... כן, יש לידת הספק אצל הנפקד לפני שהספק נולד לבית דין. נקראת לשון הרש. אף אגב, בסוף הקטע, וכאילו שניהם מוחזקים בו, משום הנפקד מוחזק לכוח שניהם, אז לפחות יש השוואה בין המקרים כדי להשוות אותם, שניהם יש אחיזה. אפילו אחי ימונח עד שבוע ליום, כי ידוע לנפקד קודם שנודע מחלוקתם שאין של שניהם. לפני שבוע למתן, הנפקד כבר ידע שהוא לא של שניהם. וכאן נשאלת השאלה, מה אכפת לי בנפקד? הרי כל הדיון מסביב לבעלי דין ובין השמעון בבית הדין. מה הם רואים? מה הם חושבים? איך הם מפענחים מה שקרה בעבר? מה חשוב לי מה שנפקד יודע? נפקד כבר יודע שזה של אחד לפני שהספק מתעורר לבית הדין. אז מה? ברור, נכון. למה זה חשוב? אז כאן מה שתי אופציות? אופציה אחת, כן, אז למשוך את הראש בכיוון של הרשב"א. מכיוון שהנפקד יודע שיש כאן ספק, אז הוא חייב ללכת עד הסוף, ולא לשחרר את החפץ מתחת ידיו, עד שנברץ עד הסוף. אז נגיד שהראש כמו הרשב"א, שנלך להבין את זה בתוך הלשון של הגמרא, אבל זאת שאלה שגם עליו הרשב"א. דרך אגב, נאמר כאן משהו מאוד מעניין ללכות שומרים. כי בעצם כל האמירה הזאת של הרשב"א או של הרש, בעצם משנה את האופי של שומר. מה אני אומר כאן? למרות שבדיני בית דין, השומר יצא ידי חובתו בחלוקה, מבחינת חלוקה הוא יכול להגיד, הנה, זה כמו שניים אוחזים את הלית, כן? יש אחיזה. אבל אני לא אכפת לי במהות, כן? כי אני לא סביר כמו רבי יוסי. לא, אני אפריד, אני אתן 50-50. כנראה שהעובדה שהשומר חייב ללכת עד הסוף ולא להסתמך ולהתבסס על ההנחיות הכלליות והכללים של בית דין, כאילו הכלל של המצמיח עבר עליו הראייה, מישהו יכול לנסח את זה? יש לי חובה? מישהו יכול לנסח? מה החידוש פה? למה? מה זה אומר לי? סתם אני מטיל עליו חומר של בדץ, לאכול בדץ ביום שלושי. איך זה משתלב עם הפרופיל של שומר?
שומר מקבל מחויבות בין אישית כלפי מי שמפקיד אצלו כסף.
בסדר, אז אני שכחתי איזה איש פה יש לי חובה כלפיו, אז בית דין ינחה אותי למעלה חצי חצי, חובותיי כלפי שניהם.
כן, אבל בית דין אין חובה כלפי כל אחד ואחד, ואתה קיבלת על עצמך חובה כלפי כל אחד ואחד.
אתה רוצה להגיד את זה, תגיד את בניגוד, בניגוד להבנה של שומר יש חובה.
יש חובה כלפי שמיים, לא יודע.
אתה חושב.
אפשר גם להגיד לגבי השומר, שזה שהוא לא זוכר ומי... שאנחנו לא סוברים את מוטוס, אבל שהוא אוכל עבור שניהם, הוא עדיין עובר רק עבור אחד מהם, זה שהוא לא זוכר, זה לא בעיה שלנו. לכן לא משנה מה הוא יעשה, גם אם הוא ישכח וגם אם שניהם יתענו עכשיו שזה שלהם.
חדל את זה, אז אתה אומר משהו מוסרי, צריכים להגיד משהו משפטי. כן? הוא מוכן לשחק עם הכלולים הנורמטיביים של בית דין, בית דין אחר אותו להגיד מעצמי חבר לבריאותין חצי חצי לשניהם. זה שפשעתי בעבר, מה זה, תחילתה בפשיעה וסבו באונס, זה לא פשיעה ששכחתי, כי אחרת היא משחיית בשם השניהם, כן? אני לא אומר שאת פושע. פשיעה שאת
פשעה בשם
השניהם. כן, לא הבנה. אבל גם נניח כן פשעתי,
אפשר להגיד שזה פשוט לא מבטל את החובה שלי.
איזה חובה? איך מנסחים את החובה? כי בדרך כלל החובות של אדם הולך לפי הכללים של בית דין. ומה שבית דין יגידו לי לפי הכללים, כל הפסק שלהם, אז יצאתי לי חובתי, אז זה שאני חייב, הייתי אומר משהו מעבר לכלפי בני אדם, יש חובה כלפי החפץ. איזה מידה אני מנסח ומגדיר חובות השומר כלפי אנשים, ואז אני אומר, הנה, בית דין תגיד לי לאיזה אנשים אני חייב, ובית דין מורים לי לשניהם, אז אני מחלק, ויצאתי ידי חובתי כלפי רובי לשימן, לפי הכללים של המצמי חבר לו וראיה, אבל איזה די יש לי חובה כלפי החפץ. השאלה הזאת מתעוררת, כדי לפרוס את היריעה קצת, בפרק ב' כי מה יש בפרק ב'? יש אדם שקשה לומר שיש לו חובות כלפי האדם, הבעל, כי הוא לא מכיר את הבעל, אף פעם לא פגש אותה. אז בשומר אבידה ברור שהשאלה הזאת היא מאוד מאוד מרכזית. באיזה מידה שומר אבידה זה חובה כלפי הבעלים שלא פגשתי, אבל אני חייב להיות איש טוב ומתנדב טוב וכאילו נמניתי על פי האדם, שבעצם החובות שלי יותר מוסריות כלפי חפצים עבודים, לא כלפי אנשים. השאלה הזאת היא אחת מהשאלות המרכזיות, ממתי אני חייב להיות שומר אבידה, משעה שזה נפרד מהבעלים, או משעה שהחפץ הוא בסכנה, מתי אני כבר הופך להיות שומר אבידה, מה החובות של שומר אבידה, איך זה דומה לשומר או שומר, או שונה משומרים. אז בשומר אבידה ברור שזאת שאלה מאוד מאוד רצינית ומאוד יסודית. אבל לגבי שומר רגיל, כי כאן היה אדם, שכחתי מי האדם. ייתכן ממה שאמרת שכאן, שאני לא מכיר את האדם, אולי החובות עוברות לחפץ, אני חייב להחזיר את החפץ לכתובתו הנכון ולא להסתמך על הכרעות של בית דין טוען ונטה. יש טוען, יש נטה, יש רובן ושמעון, אז מבחינת רובן ושמעון יסעתי די חובתי כי בית דין הרשו לי אור ירוק להגיד אם עצמי חבר לבריאה. אבל אני כבר ידעתי לפני בית דין שיש כאן שומר ויש כאן חפץ ואני חייב להחזיר חפץ לבעליו מעבר להנחיות של בית דין שבדרך כלל הם ההנחיות הסמכותיות ומרכזיות. אבל פחות או יותר נמשיך את ה... או נמשוך, סליחה, את הרשב"א, את הרש בכיוון של הרשב"א, בכיוון הכללי. אתה חושב משהו אחר?
כן. היה לי פשוט פתרון יותר אלגנטי מתוספות. תוספות צריך להסביר למה המנה השלישי, שם החלוקה לא יכולה להיות אמת. אז הוא אומר, אין דרך. זה איזשהו איזון סטטיסטי, שמאוד לא סביר שמישהו ימחול על חצי מהמנה השלישי. והראש אומר, זה נורא פשוט, אתה פשוט נפקד יודע, זה לא שייך לשניהם, אז הנרטיב נהרס.
דרך העדשות של הנפקד, גם אנחנו יודעים. משהו שתוספות שהרש"י יוצר איזה הבדל ופער בין השקלול שלנו לבין השקלול של הנפקד. מצידנו אנחנו גילינו את הספק ב-12 וחצי. מכיוון שנפקד כבר גילה את השש שעות לפנינו, אז משהו שהמוקד כאן זה נפקד. זה לא שאנחנו... אין כאן אפשר אומר, איתי, זה הבנה פשוטה, שאני מוכסים את הרבה את אפשר לטובה, וכאן זאת, זה הגמרא. מה שכנראה לוקחת לו למקום אחר, אתה בעצם מבטל את הלשון של הראש. זאת אומרת, הכוונה שלה זה לא דווקא, ואני חוזר לנושא של הגמרא. זה בשביל מוכסים את הרבה את אפשר לטובה, וכאן זה לא סביר לטובה. לא ממש מכניס את כל הנושא שהנפקד כבר יודע לפני שהספק מתעורר. אפשר לומר את זה, אני אומר שזה לא כך מסכים שהלשון כל הפצצה הגדולה הזאת, הלינגוויסטיה התחבירית של הרש, רק כדי להגיד את המילים של הגמרא. יש לי רוצה להגיד שלפי הרש משהו אחר נהרס איתי. סך הכל, כל האפשרות להשוות בין המשנה לבין המון השלישית זה בגלל שהנפקד נחשב תפוס עבור שניהם. והשניהם נחשבים תפוסים. ואז או שאני מבטל כל דיון דבר, לפי רבין חננה, לפי תיאורת הדשן, או שאני אומר, יש שני מוחסקים ואני מחלק את זה, מוציא מחבר להוריה. מתי אני אומר שהנפקד נחשב מוחזק עבור שניהם? כשגם הוא לא יודע למי שייך, והוא רק הספק אצלו מתעורר בביתן, אבל הוא שמר את זה עבור שניהם. ברגע שהוא יודע שזה, הוא גם חשב שזה שניהם, בוא נגיד. ורק בביתן מתברר לו שזה של אחד, כי כל אחד תובע את המאה. הוא חשב שזה 50-50 המאה נוסף, שכל אחד נתן 150. עד שהגיע לביתן, וכל אחד אמר לו, אני 200, והוא אומר אני 200. ואז מתברר לו שבשעת ביתן, שזה או-או, צורה אקסקוסיבית. אבל אם לפני שהדבר התפרץ בביתן, התגלה בביתן, הוא כבר ידע שזה או של רובן או של שמעון, אז הוא לא יכול לראות את עצמו כמוחזק עבור שניהם. הוא מחזיק את החיבת עבור אחד שהוא לא יודע מי זה. ואז ברגע שאין מוחזקות, אז כל הבית נופל, כל המגדל נופל. כי אין כאן תופס עבור שניהם, אתה לא יכול להשוות בכלל, אין יחלוקו. לבין מן השלישית, שאני חושב. איך מבין החידושי הרים וכמה אחרים, שהכוונה של הראש להרוס את המוחסקות שלהם, אז ברגע שאתה הורס את המוחסקות, במיוחד לפי התוספות, כי שאתה תוספות לפי התורס הדעה של, מכיוון שפיזי הוא תפוס, אז לא כל כך משתנה לי מתי הוא יודע, מתי הוא לא ידע, אבל לפי התוספות, אני דורש שהוא נחשב המוחזק, ויש כאן המוציא מחבר לו וראיה, זה רק אם הוא חשב שהוא תופס עבור שניהם, עד שבא לבית עם בורא את הוויכוח. הוא כבר ידע שזה או רובן או שם, אז הוא לא תופס עבור שניהם. אז זה כמובן, זה הרש, עכשיו יימשך לכיוון של התוצאות בבבס, אבל לא לכיוון שום הסדשן. חקרנו את זה בשיעה הקודם, אם הרש יותר דומה לתשום הסדשן, או הרש יותר דומה לתוצאות, וכאן שתי לשנות ברש, אם הרש מוסיף את התנאי הזה לפי הגישה האחרונה, אז הרש יותר מתעסק בגורמים של התוספות, של יציאת מוחזקות, וכאן אני לא יכול להגיד שהנפקד מוחזק עבור שניהם. כהבנה אחרת, שזה עניין מיוחד של שומר, אז הרש עדיין פתוח. הרש יכול להגיד כמו תחומס הדשן, ובכל זאת, אין כאן בכלל משוואה והשוואה, כי השומר יש לו חובות כלפי החפץ, כי הוא ידע עליו את המספק. כן?
למה זה מונח ולא יכול
לדבר? זאת שאלה, לא לפי רש, זאת שאלה לפי כל הראשונים. זה כבר המתמטיקה והחשבון של הסוגיה שלא שייכת לנו, אנחנו לא נכנסים לזה. לתוספות יש קצת הוכחות בבבסר, אבל זה כבר דורש הבנת כל דיון דבר, למה אני מפעיל כל דבר שם ולא יהיה מונח. הפוקוס שלנו זה על יחלוקות. אנחנו בודקים כל דיון דבר ויהיה מונח רק כדי להבין יחלוקות יותר טוב. אני מגביל את הסוגיה כך, אבל זה המגמה המרכזית שלנו. אם נרצה לענות לשאלתך, אני צריך להיכנס יותר עמוק לסוגיה של כל דבר, והרבה יותר עמוק מאמונה. אפשר, אבל זה לא נובן את יכולה. אוקיי? אוקיי. אז זאת הגישה הדומיננטית לסוגיה, מיוחננו, רבנה. כמובן, המהפכה הגדולה, וזה בעצם כבר התייחסנו אליה, אני רק אגיד את ההוכחות והסתירות הטקסטואליות. המהפכה הגדולה היא המהפכה של הריב"א, שראינו בתוספות ובבא בתרא, וגם כמובן המהפכה של רש"י, והמהפכה בעצם עולה בגלל שריב"א ורש"י לא היו מוכנים לקנות את הסיפור הזה שהנפקד מוחזק עבור שניהם. אז מכיוון שהמוחזק לא נחשב, נפקד לא נחשב מחזיק עבור שניהם, אתה לא יכול להגיד שיחלוקו את זה בגלל אחיזה, מבטלים את הבן חננה. לפי הכרחנו, ההבדל בין יחלוקו לבין השאר, סליחה, איך קוראים לך? ספי, בין יחלוקו לבין כל דיון ודבר, ויהיה מונח, זה רמות. אז יש לי פער ששייך לשניהם. אני לא צריך לעשות שני צדדים, אני יכול להגיד, הבדל בין, יחלוקו, לבין, כל יום דבר, ואם הוא נאכל אותו קוראים, אז הבדל בין כל יום דבר, ואם הוא נעשה יותר דק, יותר עדין. כי בעצם שניהם שונים מיחלוקו באותו, מאותה סיבה. מה הסיבה? מה מפריד בין יחלוקו לבין השאר? שאשר המהות, שטל, נסגר את הכל, כי אתה לא רוצה לעזור, כי לכאורה, יחלוקו זה סוג של פשרה, והתערבות בית דינית, ואני לא רוצה לתערב בעזרת רמאים ופושטים. כך טוען הריבה, וכך בעצם טוען משהו לאיזה רעש אני מתכוון. כן, בדף ב' אמר א', רש"י אומר, בזה אומר אני הרקתי, בזה אומר אני הרקתי, כן, הגמרא, מי רוצה שנראה את הגמרא בשיעור הבא, אומר שבמשנה יש שני מקרים. זה אומר אני מצאתי, וזה אומר אני מצאתי. יש גם את המקרה של מקח ומעבר. זה אומר אני קניתי, זה אומר אני קניתי. רש"י אומר, המקרה השלישי לא שייך. זה אומר אני הרקתי, וזה אומר אני הרקתי. טוען רש"י בדף ב' אמר א', לא יחלוקו. זה ודאי חד מניהו רמיהו, זה מונחת עד שיבוא אליהו. כרגע למטרתנו, בואו נגיד שזה הריבה, בסוף דבריו בתוספות גם הריבה חוזר, יוצר שיטה יותר מורכבת. כרגע מבחינת השיעור, אני מחליט לא כדאי להתקדם ולהבדיל בין רש"י לבין הריבה, זה רק להכניס אותנו לתוך חור קצת יותר עמוק, קצת יותר צף. אני רוצה שתראו את התמונה הכללית כאן, תחילת דברי הריבה, וכמובן, כבר עסקנו בהיגיון של השיטה, אלא שכאן אפשר לראות עכשיו, שיודעים כבר יותר את הסוגיה הרחבה, בעצם המגמה שלנו, שלי היום בנתינת השיעור הזה, לתת לכם את הכלים, הכלים, בוא נגיד, יש הרבה אנשים שמאוד קל להם לקרוא משפט שמה בראשון, משפט שמה בראשון ולהקיף סוגיה. השאלה, אם זה עומד בטקסט הגמרא, ולחרוש את הגמרא, ולהיכנס לעובי הסוגיות, ומה יגיד רבנו, ומה יגיד רבי יוסי, ואיך אפשר לבטל את אפשר לנתבר, ומה יגיד השח, ומה יגיד, להיכנס לעובי הטקסט, והראשונים והאחרונים, ולבדוק ולבחון את הסברות, זאת מלאכה לגמרי אחרת. זאת מלאכה כבדה, יש אנשים שלא מוכנים לעשות את זה. צריכים את שניהם. יש אנשים שרק יכולים לעשות את זה. נכון, שמה אומר, בצורה מאוד מאוד ספציפית ומקומית, ואין להם אתה יכול לבנות את המפה הגדולה ואת התמונה. בדרך כלל, לא הייתי הרבה אנשים שלא למדו במסורה הזאת, של הפלכנסין, את היכולת הזו לבנות את התמונה הגדולה. זה בעצם הכיף שנתן לנו הפלכנסין, שהוא למד את כל הסוגיות יחד. לימד אותנו שאתה לא לומד דף ג', אתה לומד את הכל. חמש סוגיות כל הראשונים, וזה יצירה אחת, זה סיפור אחר. אם אין לך את האוריינטציה הזאת, פשוט אתה לא יכול. אתה עוסק בכל מיני דברים מקומיים. איך אפשר לפתור את הסתירה הזאת, אני מפעיל סברה. איך אפשר לפתור את הסתירה אחרת, אני גם מפעיל סברה. ויתכן שיש כאן קשר בין הסברות שאני מעלה. כל האוריינטציה שאוהב לכם סין, שאתה לא לומד סוגיה ואתה לא לומד סתירות, אתה לומד נושאים. אתה מתייחס לנושאים. מה זה יחלוק? וכמובן לכל נושא יש נושא יותר עמוק ויותר בסיסי, כי יחלוק רק משקף את הנושא של המוציא מחבר ולבריה. וכמובן, הגמרא בראשונים זה חומר שדרכם אתה מגיע לנושאים. זה פשוט מתאמן. זה לוקח, זה חמש שנים עד שאתה מאמן את הראש שלך, לא רוצה ככה. ולפעמים, בצדק, אנשים ביקרו את הגישה שהולך לציין שאין מספיק עוגן בטקסט. אז סתם, הנה, יש בין אותם, יש בין חננו, יש כבר, יש בין אוחנו, וכאן יש, צריכים לבחון את הגישות שלנו ולהביא אותם דרך הזרם הטקסטואלי. נו, איך זה משתלב עם יוסי, איך זה משתלב עם רבן, איך זה משתלב עם... ומה ההבדל ביניהם? זה בעצם המטרה, אין כאן חידושים היום. יש כאן חידודים קצת, אני מחדד קצת. אבל להזרים את מה שאמרנו ביום חמישי דרך, דרך הטקסט, ולבדוק מה קורה כשהטקסט מתדכן. אני אומר שנראה עוד טקסט של הגמרא בדף בית המדף. מה עם שתי שאלות נגד רש"י וריבה? שאלה אחת, הרי הדין של רמאות זה?
רק
פי רבי יוסי, לא לפי רבן. אז מה פתאום שאתה מפי רמאות בהכרעה הסופית של הסוגיה, בשקלול הסופי של הסוגיה? אז מה עם שני התירוצים של רש"י? כן, שבסופו של דבר החכמים מודים לרבי יוסי, ואז אני זורק את כל הביטוי הזה של אף של נאמר דתרוויו. זה מה שהרשב"א טען בהגנת שיטת רש"י. כן, הרבה ראשונים הרגישו צורך להגן על רש"י. גם אם חלקו עליו, בכל זאת לתת לרשי יש שאלה. מישהו מכיר את הספר המפורסם של הגנה על רשי? איך קוראים לספר הזה? מגני שלמה, שנכתב על ידי שלמה גנצפון. מגני שלמה, בעל קיצור של שולחן ארוך. שמגין על רשי נגד כל המתקפות. אז כאילו, גם אני חולק על רשי, רשי זה מישהו אחר, רשי זה. מישהו פעם סיפר שכל הסיפורים הפוקלוריים על הרמב״ם זה על הגאוניות שלו, איך שהמוח שלו עבד, הידע שלו היה עמוק ומקיף. וכל הסיפורים על רשי, איך שהוא אדם נחמד, מחנך טוב, אנשים אוהבו אותו. אני מבין את זה, איך שאני ניגש לקבר של הרב לוחמסין, אני לא יכול להתקרב. אני עדיין מרגיש את המרחק, את הירעד. אני רץ לקבר של הרב עמיטל, אני רואה את הקבר של הרב עמיטל, אני רץ כאילו הוא עדיין חי, אני מרגיש את החום. אז אנשים נתפסים גם לאחר מיטתם לפי החיים שלהם, איך שאנשים תפסו אותם. אז הוא מגן על רשי, שאפשר לומר שזה רק לפני שרב יוסי, והגמרא דרך רב יוסי, בעצם גילה לנו את הגורם המכריע הסופי של רמאות, כל מה שנאמר לפני כן סולק. מי נותן הסבר אחר לרשי? מי מגן על רשי בדרך אחרת? רבינו פרץ. רבינו פרץ טוען שזאת הכוונה של אפשר מימר דטרוויה. בעצם אין כל כך הבדל, ואז נשאלת השאלה, אם אומרים אותו דבר, למה לשון שונה? אז כנראה שיש הבדלים קטנים בין ועדה יקרמי לבין אי יכולת להגיד את הרוויו. זה מה שבין הפרץ טוען כאן. וגם רבנן מודילי בהי טיימן דקאמר הלכה משם דייקה למאמר דטרוויו. רצה לומר, טרוויו בהדי הדדי הגבו, אלמר רבנן חיישי לסבר דיקה רמי. שאלת את השאלה, אז לפי רבין הפרץ, לפי רשי, מה הבדל בין הדרך שבה ניסח, ניסחו חכמים, לבין הדרך שבה ניסח רבי יוסי. יש גישה שלישית, ראיתי לכם את הגמר בבבא בתרא, שמקשה בין מחלף פר וחמור, ששם הם יחלוקו. לבין הוא ארבע, הגמרא אומר שהיחלוק הוא במחלת פר בחמור זה בגלל דרור דממונה. מה שאין כן בהו ארבע, אי דמר לאו דמר, אי דמר לאו דמר. אפשר לומר, שוב פעם, תוך כדי קריאה מדויקת של הגמרא, שאין לנו מספיק זמן, שהכוונה של הגמרא בבבא בתרא, צריך להגיד, שלקרו לי אלמא בבבא בתרא, ההבדל בין יחלוק הוא, בין אם זה היחלוקו של בב מציע, כשהם מוחזים את הליד, בין אם זה היחלוקו של מחלף פר בחמור, זה רק כשאין ועדה רמי. מה שאין כן בארבע, אי דמר לב דמר, אי דמר לב דמר, הכוונה היא, יש ועדה רמי, מה שאין כן דרור דמונה, הכוונה של דרור דמונה, שלשניהם יש יכולת לקבל כל חלק, כל אחד חלק, שאין ועדה רמי. ואז לומר, שאמנם מהגמרא בב מציע משמע שהרמאות היא ולא שיקול רבנן, אבל יש מחלוקת הסוגיות. רש"י הכריע כי סוגיית הגמר בבא בתרא נגד הסוגיה בגמר בבא מציע. כן? תמיד יש פתרון הזה לאתר גמרא אחרת שמקסס את הגמרא הקשה. יש גמרא קשה כאן נגד רש"י, שכל הנושא של המהות זה רק לפי רבי יוסי. אפשר לומר שזה נופל למסקנה, אפשר לומר שלכך התכוונו רבנן בהתחלה, אפשר לומר שאמנם מהגמר בבא מציע דווקאים לו משהו נגד רש"י, ויש גמר בבא בתרא שדווקא תומך ברש"י, יש מחלוקת הסוגיות לפי רש"י והוא הלך בכיוון של בבא בתרא. זה מבחינת הטכניקה של הסוגיה, איך לדעת לפתור את הסתירה לפי רש"י ולפי השליפה. מה הקושיה השנייה נגד רש"י, הוכחה של הרש"י? שניהם אוחזים משטר, שניהם מדוקים משטר בגמרא בדף זין, זה הרש"י אומר בפירוש, הנה רואים שגם בוודאי רמאי, כן, המלווה טוען שלא פרה, המלווה טוען שהוא כן פרה, שניהם אוחזים משטר, שם בוודאי רמאי, לא כל כך סביר שהמלווה הקנה לו לא וחצי, הוא מכל חצי. אבל שם ברור שהאחיזה בשטר שונה לגמרי מהאחיזה בטלית ומשלמן השלישית. מסך הכל השטר הוא רק חוזה סמלי. ואין אף אחד שאוחז בכסף. מי אוחז בכסף? אבל לא. בעצם אפשר לשאול שאלה יותר פשוטה על הגמרא. לא בכלל הגמרא אומרת, אם מוציא מחברה לא בראייה, שהגמרא יגיד, למה שהגמרא בכלל חושבת ושוקלת, יחלוקו, שהגמרא יגיד, הנה, לא תופס בכלל הכסף, מה אכפת לי, מי תופס בנייה? לא תופס בכסף, מכיוון שהוא תופס בכסף, עד שהמלווה יביא ראייה נחרצת שהכסף שלו, זה לא גובה. מדין המוציא מחברה לא בראייה מוחלטת, לטובת הלווה. אז ברור שיש אמירה חדשה בגמרא בבא מציע על הקשר בין שטר לבין הכסף, וזה נצטרך לבדוק היטב במסגרת הגמרא בדף זין, חלקים השונים של השטר. אז ברור שאנחנו לא סיימנו, לא גמרנו הגמרא הזאת, ואי אפשר לשאול שאלות ככה ככה פשוטות על רש"י מהגמרא שם, כי יש לגמרא שם הרבה רבדים. מה הקשר בין השטר לבין הכסף. עכשיו אני לא מתחיל, אבל גם אם יצא משיר מחר, או מחר במחרתיים ביום רביעי, נתייחס קצת לגמרא שמה, לתלית, אבל לא נתייחס בכלל, נתעלה מהשטר, כי הנושא של שטר מאוד מאוד מורכב, וזה דורש הרבה מחקר ואבחון. אוקיי, אז זאת הגמרא הראשונה שאולי מוסיפה לנו אינפורמציה, בין אם זה אינפורמציה לפי רבי חננו, אפשר להם את דבריו, בין אם זה קושי, לפי רש"י והריבה. כמובן הגמרא אחרת, שהיא לא פחות חשובה, זאת הגמרא בדף ב' אמר. שם הגמרא תוהה נגד סמכוס. ושוב פעם, למטרתנו לא ניכנס לסמכוס, כי אין מספיק זמן, אז לא נתייחס לשיטת סמכוס. אם זה שיר יומי, הייתי מקדיש שיר מיוחד לסמכוס. זה נחמד שזה שיר בצהריים, אני רוצה באמת להגיע לניגו, ולמוד במקסס, ולראי לך, ורק הרבה יוצאים חשובים, אז לא להשקיע יותר מדי בסמכוס. אז באמצע הדיון על סמכוס, שואלת הגמרא, הנה, מצאת הסתירה בין המשנה לבין סמכוס, שבסמכוס יש חלוקה בלי שבועה, ובמשנה יש חלוקה דווקא בשבועה, יש סתירה יותר בולטת ברבנן. אומרת הגמרא, אלא מאי רבנן? המינן מוציא מחברו לא בראייה? מה הקושיה פה? לכאורה התירוץ לסתירה מאוד פשוטה. לא הרי חלוקה, כרי מוציא מחברו לא בראייה. ולא הרי המצב בשני מוחזים מתלית כמצב של מוחזק בלעדי יחידי. רבי נגד שמעון, שמעון מוחזק, לא מוציא מחברו לא בראייה. שני מוחזים בתלית, אף אחד לא מוחזק, אז יחלוקו, שרת פייטן. מה הקושיה פה? תפוזים את הפוחן. אין לה שוות אותם. מה השאלה פה? סמכוס הוא לא אוהד של המוציא מחברו לא בראייה. בוא נגיד שסמכוס לא הולך בכיוון הכל. אז בעולם של סמכוס יש באמת לחץ. אין לו מוציא מחבר לא בראייה, תמיד הפשרה היחידה, הפתרון היחיד שלו הוא יחלוקו. בדרך כלל לא דורש שבוע, למה מישהו שלהם דורש שבוע. רבנן, יש מרחק אדיר בין המצב ושניים מוחזים מטלית, שאין אף אחד מוחזק, ששם מטיל פשרה, לבין מצב שאדם הנתבע הוא מוחזק בלעדי, ושם לטובתו אני מכריע מוציא מחבר לא בראייה. מה בכלל הקושי פה? על כורחנו, וכאן הראיה הגדולה בכיוון של התוספות. שגם הגמרא הבינה, שגם בשניים אוחזים בטלית, החלוקה היא לא פשרה, ראובן מוחזק בחצי הטלית, שמעון מוחזק בחצי הטלית, יש כאן אמירה שיחלוקו ודאית לא של פשרה, זאת הטלה, אתה מוציא מחבר עליו הראיה כל אחד בדידי, ענן צדי, דמה יתופס הידידהו, מה יתופס הידידהו, אפשר לומר את התרווי ושאתם מוחזקים. ואז נשאל את השאלה, מה אכפת לי משבועה? אם זה באמת הפעלה, אתה מוציא מחבר עליו וראיה לשמעון ולרובן, למה לי שבועה? זו בעצם הבנת ההבה מן לפי הרשב"א. אבל לא לפי הרשב"א, אפשר לשמוע את התוספות כאן. למרות שתוספות לא התייחסו לשאלה, אין לנו תוספות כל כך. אבל בעצם, אני משוכנע שזאת הראיה של התוספות בבבא בתרא, בהרי ובבא מציעא, בדרך שידעו שבעצם היחלוקו כאן זה בגלל ששניהם מוחזקים בחצי התלית, ואני מפעיל על עצמי חבר לבריאה בצורה חלקית לכל אחד. אבל השאלה הגדולה, מה קורה למסקנה? זאת הדרך להבין את הקושיה. הקושיה של הגמרא מניחה. הקושיה, אומרת הגמרא, למה יחלוקו בשבועה מדין המוציא מחברו עליו הראיה, חייב להגיד יחלוקו, זאת אומרת המוציא מחברו עליו הראיה בלי שבועה. ברור שלפי הווה מינה, לפי הווה מינה, המפה של הטלית הוא באמת כל אחד מוחזק בחצי, ולמה שאני לא אומר, צריך קצת שונה, למה שאני לא אומר, המוציא מחברו לא בריאה, ואומר מקף יחלוקו, בלי שבועה. אבל יש כאן נסיגה, הגמרא בכל זאת מחלקת, אומרת הגמרא, אי עמדו שלמה רבנן, התם דלא תפסי תרוויו, אחרד תרוויו תפסי. בעצם טוענת שאי אפשר להשוות בין תפיסה בלעדית יחידה לבין תפיסה כפולה. מה קורה למסקנה? אז אופציה אחת היא שבמסקנה המפה משתנה. חשבת שכל אחד מוחזק ויש להפעיל המוציא מחבר עליו הראיה בצורה חלקית לכל אחד, ויחלוק איזה סוג של המוציא מחבר עליו הראיה. לא צדקת. אני לא יכול לייצר מצב, מפה של מוחזקות חלקית של כל אחד. זה לא קיים. כל מה שדיברנו שכל אחד עכשיו מוחזק, הוא לא צודק. וגם לזה יש שתי אופציות. כיוון אחר לגמרי הוא לומר שלא, אתה צודק שכל אחד מוחזק בחלק. ובכל זאת יש מקום לתוספת שבוע. אבל בי שהמפה נכונה והמפה נשארת למסקנה, בכל זאת, מכיוון שיש הבדלים קטנים בין מוחזקות בלעדית לבין מוחזקות כפולה, יש מקום לשבוע. אז מי שהלך בכיוון הראשון, שהמפה למסקנה זה הווה מינה, זה התירוץ של הגמרא, הלשון של הגמרא, לחלק בין תפיסה בלעדית, תפיסה בלעדית ובין תפסי תרוויו, הם לא שווים. אז גישה אחת עולה בדבר בחנן. שכחתי, רציתי להכניס את זה. בחנן וסרמן, שאחד מגדולי האחרונים בדור שלפני השואה, הוא חווה את השואה, נלקח בתפשין ממעל, תפשין חף א' מגטאו, לא יודע את הדבר הזה, גטאו, נו, קודם גטאו. תפשין א', הוא לקח מגטאו קובנה, למד שם מסכת נידה, ויש שיחה מפורסמת שהוא נתן. הוא הלך לצד הברית לגייס כספים ולגייס עזרה, והאנשים בצד הברית התחננו בפניו לא לחזור לאירופה. והוא הקפיד לחזור כי רצה להיות עם התלמידים. אז ברגע האחרון נכנסו לסיוטו מהגטו, יש לי שיחה שנותן שאחד, מישהו ששרד, ציטט, כנראה הוא אמר שבשמיים רואים בנו צדיקים, שרוצים שנחפר בגופנו הכל יסעורים לעשות, זה כבר היה בסוף הדרך שלא היה לה מנוס לפרוח. עלינו לעשות תשובה כעת מיד במקום, כי הזמן קצר. עלינו לזכור שבאמת נהיה מקדשי השם. נלך בראש זקוף, ולא תלך חלילה מחשבה פסולה, שהיא בבחינת פיגול, פוסל את הקורבן. אנו מקיימים עתה את המצווה הגדולה ביותר, קידוש השם, האיש שתבער בעצמתנו, הוא האיש שתקים מחדש את העם היהודי. כך הוא אמר ב-41, 42, 7 שנים לפני, תקומת העם היהודי, כן? האיש שתקים מחדש את העם היהודי. אדם שבעצם למד עם כולם בדור של לפני השואה. למד בטלס, הגיע לבריסק, היה ראש ישיבה בבריסק, למד עם חפץ חיים, היה לחבות עם רב קוק. הרבה אנשים מאותו דור משייכים אליו. הישיבה המפורסמת, הכי מפורסמת שלו, זה בישיבת ברנוביץ'. כן, חפץ חיים היה ברדן, הוא הקים ישיבה בברנוביץ' בתחילת שנת ה-20, עוד יותר. נולד ב-84. אנחנו נעלה עוד שנייה הרבה. אז לא כתב הרבה, כלומר שנכתב, נכתב אחרי מותו, מסיכומים של התלמידים, לא כתב הרבה. הוא ידוע כאדם שעמד נחרץ נגד הציונות, שפעם לדעתי כל מה שאני אמר לפני השבועה לפני תקומת המדינה הציונות, זה בעולם אחר, אי אפשר להגיד מה אני אגיד היום. באותו כיוון, אני חושב שאנחנו בקהילה שלנו עושים הפסד מאוד מאוד רציני בכך שאנחנו מתנתקים מעולם הישיבתי תחום המלחמה. אנחנו שייכים לאותו עולם, עם הגדולים שלנו, אנחנו באים מאותו עולם, מאותו ישיבות. אנחנו לא שייכים לעולם האישי, לא שאנחנו לא שייכים חס וחלילה. אנחנו לא חלק מהמסורה של קוטלר, של איקוור, של מה שקרה בפניבש. אנחנו לקחנו כיוון אחר. ובעצם, מלחמת העולם השנייה זה צומת. כל מה שקדם מלחמת העולם השנייה הוא שייך לכולם. אנחנו חלק מהמסורה הזאת, אנחנו חלק מהרבנים האלו. בצערנו, זה חלק מהעולם החרדי, אימץ את כל האנשים האלו כשלהם, ואנחנו קנינו את זה. עוד, זה שלם, אז הגדולים שלנו זה רבקוק ופסלחיץ'. זה משנה, זה גם החפץ חיים, וגם הרוחרם, וגם נפלי טראפ, וגם אותם גדולים. וזה שהתנגדו קצת לציונות, בסדר, זה האנשים באירופה שראו את הכל החילון של הציונות, וחששו מה זה יעשה. אחרי השורה, זה שיש להם מדינה, זה הפוע אחר, משחק אחר. אין מספיק קשר לדעתי לעולם הישיבות שלפני המלחמות, כמובן גם בעד קשר לעולם הישיבות אחרי המלחמות, ברור ש... אבל שם אפשר לומר שיש ביצות, שאנחנו לוקחנו כיוון אחר, אם אנחנו כיוון אחר, אלו דיבר אותם חיים, צריך לשמור את הכיוון שלנו, אבל תחזור לברלין של שנת 1925, כל מה שאותו גדול אמר, תנסה להרביש אותו המציא שלנו היום, זה מי שהולך לאוניברסיטה הופך להיות כופך. עולם אחר, אוניברסיטאות זה לגמרי אחר, באמת, מי שהולך אוניברסיטה לברלין, ב-1925, הוא הופך כופר, כי זה אווירה ששרה. אז היום אוניברסיטה אף אחד לא שומע לפרופסור, אף אחד לא אכפת לפרופסור, נגידו. יש סיכונים אחרים בהליכה לאוניברסיטה, ביטל זמן, וכל מיני שאלות אחרות, אבל זה לא אותן שאלות שתפו איתן, השאלות הגדולות. פעם יש סיפור של סולובייצ'ר שהגיע לוורשה לקראת משקפיים, ושמעו כל בני ישיבות אותו גדול, משונה, שלח לאוניברסיטה, אז רצו ככה להתווכח איתו ולהביס אותו בלמדנות ולהראות לו שהוא לא למדן, אז נכנסו איתו לשיחת לימוד והוא באמת, הוא הכניע את כולה. אז שאלו אותו באיזשהו שלב, הוא אומר, לא, אנחנו לא מאמינים, אנחנו עם כל היום וכנראה שאתה לומד יותר טוב מאיתם. אז הוא השיב להם, צעיר היה מאוד חריף, הוא אמר להם, גם שנזדקן, הוא אמר, תשמע, אני אגיד לך את הסוף, בזמן שאתם לומדים גם אני לומד. בזמן שאתם יושבים בספסלים ומספרים לשון הרע עליי, שם אני הולך לאוניברסיטה. אותו זמן שאתה מלשין עליי, כל מיני סיפורים עליי, אני לומד פילוסופיה. הוויכוחים הגדולים האלו של ברלין ושל ורשה, רחוק, רחוק, רחוק במציאות שלנו היום. אז רבי יוחנן טוען בקובץ ביאורים, הספר השני, ספר נחמד, מצטט הרבה מתורת רב חיים, אחד מהאנשים שפרסמו תורת רב חיים, הוא היה בבריסק, הוא טוען, שהמפה משתנה, ואני אקריא לכם את הלשון שלו, אני חייב לרוץ בעשרה ל... הלשון של בן יוחנן, שמחפש בקובץ ביאורים, זה בקובץ שיעורים חלק ב' סימן ת' י' ג'. חלק ב', זה כוח של שני ספרים, סימן ת', חלק י' ג' של סימן ת'. תתראין עוד פרשות בקושיית השס, היה צריך לא מייחלוק ובלא שבועה, ולפי זה, לפי ההב, המין הנראה, בכל אחד אינו מוחזק רק בחציה, כל אחד מוחזק בשלו, ואז יחלוקו, זה הדבר הכי טבעי. הפעלת המוציא מחבר לברויה, לטובת ראובן שלמן ולמה לשבור. אמנם לשינוי הדשס, לפי התירוץ של הגמרא, דרך התפסילי תרוויו, הגמרא משני, התירוץ של הגמרא, דרך כל אחד מוחזק בכולה. אתה לא צודק. אתה חשבת שיש מצב כוחו חלק ונקי שכל אחד תפוס בחצי, זה לא ככה, אתה עובד תפוס בהכל. היד שלא תומס את הכל, היד שלא תומס את הכל. ואין כאן אפשרות להפעיל המוציא מחברו לבריה בצורה כל כך נקייה וחלקה. כי התפיסה פה היא לא כל אחד בחצי, התפיסה פה היא תותר. רואים מהכל, שימן מהכל. אתה חשבת שמפה, או נקייה של חצי חצי, לפי רבי יוחנן, כל אחד תופס, זה קצת שחור, כל אחד תופס בהכל. ואז הפתרון של יחלוקו, מקף, הם רוצים לחבר לבראיה הדדית, בלי שבוע, הוא off the board, off the table, על השולחן, ואז מסתמן שיחלוק בזה פשרה. כי פיתלתי, הם רוצים לחבר לבראיה פה. מה זה אומר לי על מוחסקות? כשרובן תופס ושימן תופס, עכשיו ששניהם תופסים את הכל. מי גם משנה את המפה הסופית, אבל בכיוון הפוך, כותבית? גם זה בסוף המקור, זה הרצבש. בשיטה המקובלת, בשם הרצבש, אחד מראשונים, לא ככה מפורסמים, הוא טוען הפוך. נקריא לך מהרצבש. מכל מקום, כיוון ששניהם תופסים בתלית אחד, אף בחצי האחר, כל אחד מגרע חזקת חברו. לא שכל אחד מוחזק בשלו חלקי, נקייה, ולא שכל אחד מוחזק בכל התלית, הבנת רב חנן, ונראה את המפות האלו חוזרות בסוגיה של מיגל להוציא, וגם בסוגיה של שבוע. אלא מכיוון ששניהם תפוסים, אף אחד לא תפס. כי אני חותר מתחת תפיסתך, ואתה חותר מתחת תפיסתי, ואין אף אחד מוחזק. ואקום של מוחזקים. ולמטרתנו, זו אותה מסקנה. אני לא יכול אפילו מוצא מחבר לבריה, יחלוק בזה סוג של פשרה, מכיוון שזה סוג של פשרה, אני צריך את הקושפנקה, את התחמושה של השבוע, כדי לעזור לבית ילדתי על את הפשרה. נראה את התפקיד של השבוע. אבל לו זה היה הפעלת המוצאים מחבר לבריה כבולה, לא היינו זקוקים לשבוע. וזה התירות של הגמרא. כשיש תופס אחד, יש מוצאים מחבר לבריה. כשיש שני תופסים, או שני תפוסים, אז או ששניהם תפוסים בהכל, או שאף אחד לא תופס בשום דבר למטרתנו, לא חשוב, אין כאן הפעלת מוצאים מחבר לבריה. היחלוק זה סוג של פשרה, והפשרה הזאת זקוקה לשבוע. סוף גישה אחת, שמפה משתנה למסקנה, חשבנו שהתוספות צודקים, אבל למסקנה התוספות לא צודקים. זה הכיוון של תוספות השם, זה הכיוון של אולי רמב״ם. מי שיגיד שלמסקנה יכול להיות זה פשרה, כי בעצם זה מה שהגמרא אומר. נכון, תוספות אהב אמינא, צדק, הגמרא חשבה שכל אחד תפוס בית שלו, למסקנה אין כלום. והפעם משתנה. אין כלום לפי הרצבש, זה לא פייר בכלל. אבל יש גישה לגמרי אחרת, שאומר שגם למסקנה המפה נשארת, כל אחד מוחזק בשלו. ובכל זאת, יש מקום להצדיק שבוע. אז עקרוני, 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 אין מקום להגיד, זה לא חידוש במפה, זה חידוש בדין שבוע. אתה חשבת שאין מקום לשבועה פה, או כי המפה ברורה, נכון, פה שבועה נאלצת פה מכל מיני סיבות חיצוניות. אמר רבי יוחנן, שבועה זו למה לי, זה הסוגיה הבאה, שהוא יכול לעשות את המשפט כדי שלא, כל אחד הולך לתקן. אני לא מטיל שבועה על ראובן ושמעון, אני מטיל ראובן ושמעון כדי שמחר נפתלי ודן לא יריחו. אתם סובלים שבועה היום, לא בגלל שאנחנו צריכים את השבועה עבורכם, כי אצלכם המפה די ברורה, והמפה מובילה אותנו לחלוקת מדינות עצמי חבר לבריה. אבל אני מנצל אתכם כדי ליצור כאן הרמוניה חברתית, שמחר לא יהיו התקפות. זה מרצה שאני צריך לראות, אבל זה לא כל כך משמע בסוגייתנו, כי הגמרא במסקנה לא אומרת, נכון, צדקת, זה דומה למוצאים לחבר לבריה ובכל זאת נטיל, היא לא מגיע לבי יוחנן, ייתכן לומר שזאת כוונת הגמרא להגיע לבי יוחנן, תעשי טובה, וחושבים שמחר אנשים חדשים יתפסו. לא כל כך משמע הגמרא כאן שיודעת לבי יוחנן, זה רק בשלב יותר מתקדם, רצה שנדון בכך. אבל השפעה כאן אומר משהו נורא חסק. נכון. נכון, כל אחד מוחזק בשלו. וכל אחד נחשב מוחזק בחצי התלית. אבל בכל זאת, מה אומר הרשב"א? אין לי מצב של כאילו נחלקה. יש לי מצב ששניהם תפוסים, והמפה ההלכתית זה מוחזקות חלקית תחילה. אבל היכולת של בית דין לשחרר אנשים מדין המוציא מחברה עליו הראיה בלי שבועה, זה רק מצב שאינו דורש שום התערבות בית דין. בית דין יכולים לסתום את עיניים ולהגיד, הנה, אנחנו לא מתייחסים למצב הזה, שמעון תפוס בחוצה, שמעון ילך הביתה. ברגע שבית הדין, הפעלת המוציא מחברו לב ראייה קלאסית זה סטנדר, שבייתם לא עושים כלום לשנה את הצלילים של סדר עצמו ובייתם יכולים לשמוע לשנות השמרים ברגע שיש הפעלת המוציא מחברו לב ראייה שתראה בכל זאת שבייתם יעשו משהו בנוסחה שלנו, שבית דין יגייסו את הראייה של כל מוחזק ויגיעו להכרעה אקטיבית במקום לסגר, נסיגה, אתם צריכים קצת ראייה נוספת של שבועה. זה מה שרשב"א טוען. אפשר להתווכח על זה, אפשר לומר שגם הלכתית זה כן נחלוק, מי שנראה את זה בדף ז', שגם כשבועים תפס ראשון, תלוי במה הם תפוסים, בחלק מהתלית, בקרקישטה, בקצוות. נגיע אולי למצב שהלכתית נגיע אותו כמן נחלות, ואולי לא נצריך שבועה. נצפה לנו, בסוגיה הבאה. אבל כאן הרשב"א טוען, הרוחנו לא צודק, הרצפה שלא צודק. כי הרשב"א בעצם הולך בכיוון שלא תסבול. רבי בסה, נכון למסקנה, כל אחד תפוס. ונכון למסקנה, החלוקה היא ודאית. והחלוקה זה דרבציה שלא מוציא מחבר לברן. למה לי שבועה? כי בסך הכל, אף על פי שהלכתית, כל אחד מוחזק בשבוע, אני לא אומר כמאן דנחלק אדם. למשל, הרשב"א מאוד מאוד ברור כאן. בסוגיה, איפה זה? תקסק אתה איתך דמקשה, דמאס ניסה נעמי, מה הייתי תופס הייתי די, מה הייתי תופס הייתי די הוא? זה הקושיה. מוחזקות. הוא כאילו נחלקה כבר! ככה חשב העם אמינה. וכל אחד מוחזק ועומד במחיצתו, יש כאן הפרדה. ונמצא כל אחד בו לוצאים לחברו, אז בעצם רובין תופס בשלו, שמעון תופס בשלו. יש כאן שני מקרים שלא מוצאים מחברו, לא וראה, רובין מבקש את התלית של שמעון, שמעון מבקש את התלית של רובין. אז כל אחד זוכה בשלו, ומעלים מקום לשבועה. ונמצא כל אחד, מי שטרם ראה את הלשון כאן, מאוד חשוב רשב"א, ונמצא כל אחד בא להוציא מחבר אותו המחסיד שטח ידו. וכיוון שכן, זה צריך להביא ראייה במה שביד חברו. רואים, צריך להביא ראייה לחלק ביד שמעון, שמעון צריך להביא בשם שמעון. ועד שלא הביא ראייה, אין חברו חייב לתת לו כלום, ועסק שבועה אין לי כאן כלל. וכן השני במה שביד חברו. בעיקר כשאתה גם כן רבנן, נחמת השבועי, ולא משום דקני בו יחלוק. ותירוץ, אם בשביל רבנן, הטן, זה לא תפסי תרווה, הוא במצב קלאסי שלא מצמיח על הבריאה, אלא כל הביאן אחד לגמרי, אבל איזה מצמיח על הבריאה. אבל כאן, החידוש, כאן תרווה הוא תפסי, ואיננה מחולקת. ועדיין מתאמצים בו. יש כאן ויכוח, יש פה ריב. אין כאן עמידה במחיצתו, אין כאן נחלקה כבר. לא כך יחלוקו בשביל. זאת אומרת, המפה נשארת למסקנה. כן. זה גם דבר יסודי שלימד אותנו רב לחסדא. כל הווה אמינא מושתתת על שתי הנחות. המעבר והתפנית למסקנה יכולה להיות דחיית אחד, אבל לא בהכרח שני הנחות. ולפעמים זה דיחוי טכני ולא דיחוי יסודי, כן? כאן ההווה אמינא מושתת על שתי הנחות. המפה מצוירת כמפה של כל אחד מוחזק בחצי, ומפה כזאת למה לשבוע. אז מה משתנה למסקנה? מספיר בלחן וברצבה שמשנה את המפה, אז כל יסוד שלי נופל. כן, אז פעם, פעם נשאר למסקנה, תסבור. אלא, שזה מכיוון, שבכל זאת, כל הרעד עשרה, בדיוק, אז יש לי את הסבל של שבוע שאני זורק לתוך המשחק. בעצם זה המפה הסופית, שגרם את הקושיה, והתירוץ זה בא, ועם תיקון קטן. בסדר, אבל צודק, אבל צודק, בכל זאת זה סיסוע. אני משוכנע שכך הבינו את תוספות לסוגיה, אבל אין לנו את תוספות לסוגיה. אני משוכנע משוכנע שנתעלה לשמיים ושאל את הריר בן איתן איך הבאתם את הסוגיה, ברור שאני מבין כמו הרשב"א והגיעו למסקנה כזו, וזאת הסיבה שחוקים, וזה מה שגמרא בעצם אומר. ויש סברה טובה להגיד שהרצבה שתפס את הסוגיה כמו השום הסדשת. בכיוון דומה, גמרא שהיא ריבה, אבל בכיוון התוספות, כי למסקנתו אין כאן מפה של כל אחת הפייסבוק שלה. כן? למדנות זה השלמות, כי יש לך ראשון על חלק זה וראשון על חלק זה, מה יגיד ראשון על החלק שהוא לא כתב, מה יגיד ראשון על החלק, צריכים לעשות שידוחים, מה כל אחד יגיד, כי אין לנו את כל התוספות, לא כל השעס וכל הרשב"א וכל השעס, יש לנו רק קטעים, כי הם הבינו את הכל כל כך אינסטינקטיבי, אז לא כתבו על הכל. אז צריכים לפחות את הראשונים על כל הגורמים ועל כל המשתנים. כמובן, היה מסיים, אבל כמובן, אני רק לימדתי אתכם את הסוגיה לפי הכיוון הכללי של הרשב"א של רוב הראשונים, שהקושייה בגמרא היא שיחלוקו דומה למצמיח אבל לא בראייה ולמה לשבוע. אז השאלה למסקנה אם הם דומים ובכל זאת יש שבוע כי יש הבדל קטן, או למסקנה הם שונים. רש"י מגיע לסוגיה מכיוון לגמרי הפוך. רש"י הקושייה היא למה, היא לא למה במשנה חולקים בשבוע, הרי יש מקום לחלק בלי שבוע. רש"י השאלה היא למה בכלל יש חלוקה במשנה אם אף אחד לא תפס, אם כל אחד מציא. אבל זה בעצם זווית אחרת לסוגיה. צריכים לשלב את הרש"י הזה עם גישת רש"י ואני הרקתי לה. זה דורש הרבה עבודה. אבל זה כמו הנאן-יוקלידין, גיאומטריה נאן-יוקלידית, ממש להפוך את כל הראש שלך בכיוון אחר מה חשב רש"י בסוגיה. וכרגע אני לא רוצה שזה לא מספיק. אז כבר השגנו את ה... מחלוקת הבסיסית רבינו חננאל, שתי הבנות רבינו חננאל, רש"י וריב"א, והזרמנו את ההיגיון דרך שתי סוגיות חשובות. סוגיה אחת, מחלוקת רבי יוסי רבנן, האם יש כאן גורם נוסף לפי רבנן? אם יש גורם נוסף, מה גורם אפשר ללמד את הרבי, הפשטות או הגורם של הרש"י? רש"י וריב"א, לדעתם אני מטה את כל הסוגיה כלפי רבי יוסי ורמאות, וכנראה תפסו את זה כפשרה. והסוגיה כאן, שלפחות לבי אבא מינה, הגמרא חשבה שיש כאן יחלוקו דרלבציה של המצמיח עבד לבריה, מה המסקנה? מה פה לא נכונה? או צדקת, ובכל זאת יש מקום לשבוע. עכשיו יש לנו קומבינציה בשיעור הבא. נשאר לנו הסוגיה בדף זין, אחרי כל שמה שאמרתי, הרב לכנסים צריכים גם לראות דף זין, אסור לא לראות דף זין, כי שם הגמרא אולי מהפכת את כל הרעיון, כל ההיגיון, כי שם הגמרא מחלקת בין, אולי בין, מצב שתפסו בקצוות של אתם לבין מצב שתפסו בתלית עצמו. כמו אומרת שאם תפסים בתלית זה נוטל על מקום של דם הגד וזה נוטל על מקום של דם הגד. יש יותר בין החלוקה שלנו לבין החלוקה במשנה. מה זה אומר לי על החלוקה במשנתנו? אי אפשר לתלין. אפשר לתלין משטר. נגיד ששטר זה מקרה מיוחד. בואו נראה את זה לפי המשתנים של שטר. אבל אי אפשר לתלין מהתלית. וכמובן כל זה ישפיע על תפקיד של שבוע. כן, אתם כבר יכולים לספור מראש. ככל שנגיד שהחלוקו זה מוצאים מחבר עליו הראייה קלאסי, אז תפקיד של שבוע מאוד מינורי. רק של שבוע. או שנגיד שהחלוקו זה סוג של פשרת ביתן, אז אולי ביתן דורשים את השבוע כדי להזיז את העניינים ולחלק לכל אחד. אז גם הסוגיה הזאת, קודם כל נראה דרך הסוגיות בגמרא שעוסקות בשבוע, שאינה בסוגיות. אחר כך ניכנס לתוך הראשונים שעוסקים בשבוע, מה נוסח השבוע, מתי רואים את השבוע, איך אפשר לפתור משבוע, מה חשב ובחיה. אז אם את השם שיעור הבא ביום רביעי, נכון? ביום רביעי נעסוק חלק בגמרא בדף זין, יש לי כבר מקורות במשרד, אבל אם לא תפסו אז אני אשלח בוואטסאפ עכשיו. חלק בסוגיה של דף זין וחלק בסוגיות העוסקות בשבוע, אם את השם שיעור הבא, נחזור לנושא השבוע, ואחר כך מיגה. אחר כך, אחרי שכיסינו את הכל, היחלוקו, הגמרות השונות, הפתרונות האחרות, והגמרות בשבוע, אחר כך נחזור לשאלת התוספות המפורסמת, למה עם מיגו במשנה, אם אני פותר אותו דרך מיגו, שאני פותר אותו דרך המפה, כי זה מיגו רצי. אז עכשיו זה הכל כל כך קל, כי אם יודעים מה, לאן חותרים, אתה כל כך. צריך לראות כל הסוגיה הוליסטית. איך זה יש בימי, ולכן קודם נמפה את המפה, אחר כך נוכל לראות מה קורה בימי. אוקיי? טוב, חייב לרוץ, יש תורי של מופר, אז אני אשלח לי.